כאן עוד. להתחבר לתרבות בכל זמן שתרצו.
שלום למאזינים ולמאזינות, אתם על אפריקן. אני אבישי תגאון ברוך, הוא לצידי באולפן שלמה בייבי בייבי.
אהלן אבישי.
אהלן אהלן. ולמאזינים שלנו שבדרך לחתונות, סו לאט.
סו לאט.
ובזהירות. בוא נדבר על תעסוקה. שמעתי שיחה ברדיו השבוע.
אתה לא רק עובד ברדיו, אתה גם מאזין.
אני מאזין קבוע ברדיו, אני מאזין. ושמעתי שיחה על נתוני תעסוקה של אקדמאים ערבים ישראלים. ככה תוך כדי השיחה עולים כל מיני נתונים, ראינו איזה בחור שהוא סיים לימודי מחשבים, תואר ראשון, והוא טען שמזמינים אותו לרעיונות עבודה, והוא מגיע, עובר את כל התהליכים לטענתו גם בהצלחה, אבל תמיד בסוף ככה אומרים לו, אתה לא בדיוק מתאים, או ששולחים לו איזה תשובה לקונית, כמו הרבה מאוד מערכות ששולחים תשובה.
אין לנו מספיק מחשבים.
אין לנו זה, בדיוק, דברים כאלה. וכל השיחה ישר ככה הדהד לי בדיוק את, זאת אומרת, אותו דבר קורה גם ליוצאי אתיופיה, רק להבדיל מדבר אחד.
ש?
שיוצאי אתיופיה לא לוקחים אותם לרעיונות בכלל.
עד שהם מגיעים, גם לפעמים יש להם שמות ישראלים כאלה.
כן, לפעמים.
שהם כאילו לא נשמע כל כך.
כן, זה גם לאתיופים, גם למזרחים, זה סיפורים וכדומה, ואז ככה זה התקשר לי לסדרה.
איזו?
סדרת הדוקו, ששלומו הוא אחד הדמויות שם, שנקראת ארץ לבנה, שתעלה בערוץ 8.
כן.
נכון, שלומו?
כן, תעלה בערוץ 8 ב-27 לחודש. אבל אני לא אחת הדמויות, אני משתתף בתוכנית, יש חמש דמויות שהן מובילות, הסיפורים שלהם מופיעים שם. אתיופים מזווית אחרת, קצת לא הסיפורים הרגילים שאנחנו מכירים על השכונות וכאלה. אתיופים די מצליחים, או מצליחים, לא די מצליחים, מצליחים, שהם עדיין נתקלים בגזענות. זה סיפור שהוא מציג את המצב מצורה אחרת, זווית אחרת. לא כמו שאנחנו מכירים אותה בדרך כלל. החלק שלי שם הוא... הקטעים שלי שם מופיעים, אני רק משתתף בסטנדאפ שלי שם. כבוד גדול לקחת חלק, אני מקווה שאנחנו נצליח לעשות איזה שינוי קטן ולהביא יותר מודעות. ובאמת לתקן קצת, אם אפשר.
והיא עולה לשידור מתי?
ב-27 לחודש בערוץ 8, okay. של הוט.
אוקיי, okay, בהוט. אז בוא נראה, ואז נחליט עד כמה הזווית היא שונה. ונעבור לדבר הכי חשוב שיש.
כן, אסור לשכוח שאברה מנגיסטו כבר בשבי 1411 יום.
אז בואו נצלול לתוכנית ונתחיל בשיר. אביבה, ידידתנו
היקרה.
עם סינגל חדש, You Find Me. זה הסינגל הראשון שלה מתוך התקליט החדש שיוצא בסתיו הקרוב. שמילים ולחן, אביבה דסה.
טוב.
In my eyes, you can't see what I've been through. There's no hiding from you, I know. Still I run, 'cause there's a fire in your eyes, and I can't handle the warmth of you. You got me crazy now, doubting in my own skin. I've tasted many lies, but yours feels so real. No matter how hard I try to push you standing still, so strong, so bad, oh I can't hold. Treatment, the vacation in the Holy Land, it did me no good. And I can't hide, 'cause you can hear all my thoughts, and you know all my flaws, you do. You got me crazy now, doubting in my own skin. I've tasted many lies, but yours feels so real. No matter how hard
הנבחרת הצרפתית זכתה בגביע העולם.
כן.
זכתה בפעם השנייה בתולדותיה, ובצרפת לא מצליחים לחגוג.
20 שנה בדיוק.
20 שנה בדיוק. אבל רק לפני כמה שנים, בסקר שנערך במדינה, כשצרפת לא הצליחה להפיל אפילו ליורו, אז רק 13% מתושבי המדינה הזדהו עם הנבחרת. הלא מזדהים טענו שהנבחרת היא לא צרפתית. כמו שהם היו, מספיק צרפתית כמו שהם היו רוצים. אז נמצא איתנו על הקו, דוקטור דניס שרביט, שהוא מרצה בכיר למדעי המדינה באוניברסיטה הפתוחה ומומחה לצרפת. איתו נדבר על הנבחרת ועל האנשים ועל הצרפתים. שלום לדוקטור דניס שרביט.
שלום רב.
אז הנבחרת הצרפתית היום היא באמת הנבחרת שהצרפתים רוצים לראות?
כן, משום שאין דבר יותר מתוק מאשר ניצחון, ואם היו טענות מטענות שונות, ברור שהם נעלמו לחלוטין עם השחייה, הם התכוננו לזה, הם חולמים על זה כבר 20 שנה, במיוחד לאור העובדה שלפני שנתיים ביורו ליג הם הפסידו בגמר, אז לכן כל הטענות הללו בעצם נעלמו וכמעט לא הועלו, ואם הם הועלו אז הם מיד ככה מורידים אותם, אני רק רוצה למשל להזכיר מישהו ששלח רשימת ה-23 הזוכים המנצרים, ולצד כל אחד מן השמות הללו, שם של הדגל ממנו בא שחקן או בני משפחתו. ואחד השחקנים השיב, ולצד כל דגל הציב דגלה של צרפת, כדי בעצם לומר, רבותיי, מה זה חשוב מאחד? כל אחד הגיע, כולם צרפתים, כולם גאים להיות צרפתים, ולצד להזכיר כאן את המוצא בעצם לא בא בחשבון, אין מקום לטענה הזאת.
אז מה בעצם משנה את דעת הקהל בצרפת? זה עצם השחייה, או שדברים בצרפת עצמה השתנו בהקשר של מאגרים?
תראה, אני חושב שהשתנו שני דברים. קודם כל, תראה, אם אתה משווה בין 1998, השחייה הראשונה, שגם אז הדגישו את ההיבט הרב תרבותי, היה איזה סיסמה, במקום הבלו בלן רוז, הכחול לבן אדום, אז דיברו על בלק בלן בר, שזה היה שחור, לבן, וערבי בר, זה שם כינוי חיבה, סלנג של ערבי. אז הפעם לא הדגישו את הערב רב הזה, א', כי הוא נטור, אתה מזהה אותו, אתה לא צריך לדעת שמישהו זה לא כמו יהודים שהם לא בכך מזוהים, אתה רואה באמת שכמעט מחצית מן הקבוצה מורכבת מאנשים שבאים מאפריקה, אם כי אני רוצה דווקא עשיתי בדיקה, בעצם רק שניים נולדו באפריקה, כל היתר, אני מדבר על ה-12 מתוך ה-23 שהם שחורי אור, כן, כאור, כולם נולדו בצרפת, וגם אלה שנולדו באפריקה הגיעו לצרפת בגיל שנתיים. ולכן מדובר פה בעניין של מוצא, אולי בעניין של תרבות, אבל מה שהם טעמו, הם לא מכירים לא את אנגולה ולא את מלי ולא את קמרון, או מעט מאוד, אולי היו שם בחופשה, אבל כל שנות חייהם, 20 ו-25 שנה בממוצע, הם היו בצרפת, ולכן הדגש על המוצא נראה לחלוטין מיותר. ולמה במיוחד עכשיו ולא כך ב-98? כי אל תשכח שבינתיים היה אותו פיגוע של 2015, שאז בעצם כביטוי לאחדות אשרו את המרסייז והניפו את הדגל הצרפתי כדי לאחד את החברה הצרפתית מול הטרור האסלאמי. וכאן בעצם זאת הייתה הזדמנות הראשונה שוב לשיר את המרסייז ושוב להתאחד סביב הדגל הצרפתי, אבל לא על רקע של אנחנו והם, לא על רקע של עוינות או פחד או שנאה או רתיעה או מאבק באויב, אלא סביב ניצחון. עכשיו, שיהיה ברור, הבעיות בקליטה של מאגרים דור ראשון ושני ושלישי לא ייפטרו כי הוא זה מחר, אבל זה מוכיח שלעת אתה, או גם אם הרגע הוא לא יארך זמן רב, אתה יכול בזמן מסוים, גם אם הוא מדוד, להרגיש שכולם צרפתים. ולכן שוב, כל הדיבורים על מאיפה הם באים וכולי, זה לא משחק דבר, כי החוזה החברתי הצרפתי תמיד מדגיש את המשותף בהווה ואת המשותף בעתיד, ולאו דווקא מה שיכול להבדיל בין אנשים על סמך הרקע ממנו הם באים.
חלק, דיברנו על זה שחלק לא מבוטל משחקנים הם בני מאגרים, רק שניים אמרת נולדו מחוץ לצרפת. מה גורם זה לא רק בנבחרת הצרפתית, יש גם בנבחרות אחרות, אבל מה גורם לבני מאגרים כן להגיע לרמות הגבוהות ולהיות הרוב או חלק לא מבוטל מהשחקנים המובילים של הנבחרות?
כן, אז את השאלה היא נכונה, כלומר זה ברור שבתחום כמו הספורט שבו יש עדיפות, כן, לבעלי כושר וכוח והתמדה וכו' וכו', אז נכון שחלקם של אנשים שמקורם או מוצאם באפריקה עדיף וזוכה, אבל זה בדיוק החוזה הצרפתי, זה בדיוק המריטוקרטיה הצרפתית במלוא מובן המילה, אתה נבחן לפי הכישורים שלך, והמוצא לצורך העניין, אז הוא ממלא תפקיד במובן הזה שיש להם שוב אולי עדיפות גופנית וכולי, אבל הוא לא משחק במובן הזה שזה לא יתרון או חיסרון בעצם הבחירה. הכישורים הם הקובעים. עכשיו שיהיה ברור, בתחום הזה זה בא לידי ביטוי בצורה גורפת, אכן מ-12 מתוך 23 הרקע שלהם הוא אפריקה, כאמור 10 מתוכם נולדו בצרפת, הם לא מכירים דבר אחר זולת צרפת, שפת האם שלהם היא צרפתית, יכול להיות שמדברים שפה אפריקנית כזאת או אחרת, אבל זה, ואתה מוצא את זה גם בתחומים כמו בידור, אתה מוצא את זה בתחום, אני יודע, קולנוע ואולי גם זמר. בתחומים הללו תמיד היה למיעוטים, למרות שהם לא מודעים כמיעוט, כן? הם אזרחי צרפת לכל דבר, הם בני העם הצרפתי לכל דבר, אין הבחנה בין המוצא האתני, הוא לא גורם להבחנה בהגדרה. זה נכון שבתחומים הללו הם יכולים להגיע לאחוזי ייצוג הרבה יותר גבוהים. אני לא אגיד לך כמובן ש-50% מתוך המאגרים או בני המאגרים שמקורם בארצות אפריקה היום הם מרצים באוניברסיטה. נכון, יש תחומים אחרים שבהם המכונה החברתית, המוביליות החברתית היא יותר איטית, אבל העובדה שזה קיים, גם אם זה חריג מאוד, אתה לא תמצא 50% מהצרפתים שמוצא מאפריקה ששולטים בענף כזה או אחר מלבד הספורט. אבל עצם זה שזה קיים, עצם זה שזה לא מהווה מחסום, עצם זה שאולי למעט החזית הלאומית ומרין לפן שאמרה שהיא לא אוהבת כדורגל והיא לא מרגישה צורך לסגוד להם, אבל באותו יום וגם למחרת כל הצרפתים פתאום מבינים שהבדלי המוצא הזה נקודה אחת בזה, זה לא מופיע בתעודת הזהות, זה חלק מהם ברמה הפרטית, אז אולי בבית הם אוכלים מאכל כזה או אחר, אבל הם חלק מהחברה והאומה הצרפתית, וזה דבר שצרפת היא ייחודית בדבר הזה, היא מצטיינת בדבר הזה, כן.
זה כמו שבישראל התימנים זכו באירוויזיון, אז כאילו אף אחד שכחו להם את זה שהם תימנים, ואז כאילו כולנו היינו ישראלים.
נכון, בדיוק, נכון. אבל אם כי הייתי אומר שכאן, אם אתה כבר מדבר על, על אתה עושה השוואה, אז תראה, אתה, זה נראה על פניו, אני לא בדקתי את זה, אבל נראה על פניו שהחברה החרדית לא יצאה מגדרה על ההישג, והחברה הערבית בישראל גם לא יצאה מגדרה על ההישג. כלומר, עדיין פה ההבדלים בין הקבוצות, על פי מוצא, על פי רקע חברתי תרבותי, עדיין גורם לך שאתה לא יכול להתאחד לגמרי. אבל בצרפת זה, בגלל שבצרפת כל ההבדלים הם מוגדרים כהבדלים שקיימים ברמה הפרטית, בתוך הבית הפרטי שלהם, זה לא מופיע החוצה, זה לא בולט החוצה, אז אין ספק שאתה מגיע לדרגה כזאת, שהייתי אומר, באותו ערב, למרות הגזענות ולמרות הבעיות הקיימות, באותו יום, למחרת, וזה יימשך לפחות כמה ימים, אם לא כמה שבועות, כולם ינשקו את, את כולם, ולי להסתכל מאיפה הדבר בא, זה לא משחק תפקיד, זה ברור, זה מהווה יתרון מבחינת הכושר הגופני וכולי, אבל זה לא משהו שעליו אתה מודד, ואני חושב שהדוגמה הזאת, שבו מישהו, אגב מתוך אמפתיה, כדי להגיד, הנה, תראה איזה קבוצה, ערב רב של אנשים, הנה זה בא מקונגו, וזה בא מאנגולה, וזה מקמרון, ואגב אמבפה הוא גם קמרון וגם אלג'יריה, אז בעצם לא, כולנו צרפתים, הדברים הללו ידועים, הם גם נראים, אתה לא צריך לעשות מחקר כדי להבין שהם באים, או משפחתם באה מאפריקה, אבל לצורך העניין, כולם צרפתים, וזה לא מפריע לאיש להתאחד סביב ניצחון שכזה.
אז נגמר לנו הזמן לצערנו, אבל תודה רבה לדוקטור דניס שרביט, מרצה בכיר למדעי המדינה באוניברסיטה הפתוחה.
שסיכם יפה מאוד את התחושות.
את התחושות של צרפת. תודה רבה.
תודה רבה. כל טוב.
נעבור לחברנו היקר, עלי פארקה טורה, האגדה.
האגדה.
בשיר ג'ונגו.
Aige mona chini chini, valanti ya bede kaya sivan. Aige mona gono gona, valanti ya bede kaya sivan. Aige mona fila fila, valanti ya bede kaya sivan. Kala ya video tarine hangere la lodini savanda. Aiga mona chini chini, valanti ya bede kaya sivani. Aiga mona gono gono, valanti ya bede kaya sivani. Aiga mona fila fila, valanti ya bede kaya sivani. Kala ya video tarine, alahara barjo dinega hambo.
חדשות אפריקה.
יס.
שלמה, תבחר מדינה.
יש אלג'יריה, לנו ניגריה היום?
אלג'יריה, לא, ניגריה, אין לנו ניגריה היום. יו. אין חדשות מניגריה. בוא נתחיל, אלג'יריה. בחינות בגרות. אלג'יריה החליטה להשביט את האינטרנט בכל רחבי המדינה בזמן בחינות הבגרות. ולמה?
למה?
מה שקורה זה שיש העתקות מאוד רציניות באלג'יריה. ב-2016... תלמידים הדליפו את השאלות של הבחינה לרשת לפני המבחן, וגם כמובן במהלך המבחנים. לכן ממשלת אלג'יריה החליטה שהם משביטים את האינטרנט במהלך הבחינות.
בכל המדינה?
בכל המדינה.
יש, מה עם הגופים ממשלתיים וזה? גם להם?
אין רשת.
יו, אתה יודע מה? דווקא פה יש, אתה יודע, כל מיני חוקים קיצוניים באפריקה. דווקא פה אני בעד הוצאה להורג. של מי שחוקק את החוק הזה. אתה יודע, אתה מדמיין את עצמך שעתיים, שלוש, בלי וואטסאפ, פייסבוק, יוטיוב, משהו, ספוטיפיי, משהו, נטפליקס. לא, אבל אני גם באמת לא מבין, מה עם כספת, לשים את הבחינות בכספת, עם העבר, כמו שעושים עם הברינקס. למה כזה קיצוני?
כנראה שזה לא עובד.
או שאין להם הרבה אינטרנט מלכתחילה, ואז אין להם בעלי פטר מנו.
אני מאוד 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 שמח שהם לוקחים את העניין הזה של הבחינות ברצינות, ולא אכפת לי שיהיה עלתה של כמה שעות.
ועכשיו לגבי המשגיחות, מה איך הם משגיחות עם נשקים וכמה חשוב להם לא להעתיק.
בוא נעבור לטנזניה.
שם יפה.
טנזניה, זה שם, כן. אז הנשיא, ג'ון מגופולי, הורה להעביד אסירים יום ולילה. זה המשפט שלו. פשוט ככה. להפסיק את ההתייחדות שלהם עם בנות הזוג, ולהניש אסירים עצלנים במרכאות. הוא כמובן ספג ביקורת מאוד רצינית מארגוני זכויות אדם, אבל בשנה שעברה, אגב, הוא עורר שערה מאוד עצומה, שהוא הורה לתת חנינה לפדופיל מורשע. והממשלה שלו קראה להכניס לכלא נערות משום שנכנסו להיריון.
טוב, אז בואו נתייחס קודם כל להתחלה, לתחילת המידע. כן. אז אני רוצה להעביד אסירים יום ולילה. אני מאוד מאוד רוצה להתחבר לזה, כי לא רוצה לרחם על פושעים. אבל אתה מכיר אותי פה ואני מקבל מלא דוחות בתל אביב. ואם אתה לא משלם דוחות, יש מצב שאתה מגיע לכלא. אז לא על כל פשע צריך לעבוד יום ולילה, אתה מבין? כאילו צריך קצת, טיפה. ועכשיו, אם כבר יש אנשים שמגיע להם לעבוד יומם ולילה בפרך, זה פדופילים, והוא משחרר אותם לחופשי.
הוא משחרר פדופילים, כן.
ומאשים נערות שנכנסו להיריון, כי בטנזניה מאיזה גיל מתחתנים? בטח לא 30, או לא כמו בתל אביב.
לא, לא.
אז אני לא יודע, הוא אולי לא מכיר את המדינה שלו מספיק טוב.
סביר להניח, כן, כנראה. קניה, וזה קשור למונדיאל, הסנאטורית מליסט אומנגה, סנאטורית קנייתית, היא פרסמה תמונה בטוויטר, כשהיא במונדיאל, אפילו עם דגל של קרואטיה. באצטדיון, אחרי הצפייה של המונדיאל, תושבי קניה התרעמו על העניין הזה, דרשו לדעת מי שילם. היא הלכה למונדיאל, מי שילם את כל החוויית המונדיאל שלה. ושר הספורט הקנייתי דיווח לבי-בי-סי שרק 6 סנטורים ואנשי ממשל נסעו על חשבון משלמי המיסים לרוסיה.
כמה בפועל אלו?
קודם כל הוא אמר שהם נסעו בשביל ללמוד איך לארח טורנירים גדולים. זה אומר שטנזניה מתכוננת לארח מתישהו איזה אירוע ספורט גדול. אבל בפועל...
לא, קניה.
כן, סליחה, קניה. אבל בפועל, בדקו בבי-בי-סי וראו ש-20 סנטורים נסעו למשחקים.
טוב, לאט לאט באפריקה. קודם כל זה כבר יפה שנותנים דין וחשבון לאזרחים. שהם שואלים והם קבלים תשובות. הדבר השני זה, הם ילמדו לשקר בטקט, לא ב-6 אנשים ואז 20, הם ילמדו בטקט כזה לשקר. אני לא מבין, אם משהו היה מפריע לי, למה לא עד את קבוצה אפריקאית? ואמרנו שצרפת היא נבחרת אפריקאית, למה היא בצד של קרואטיה? אין שם אפריקאי אחד אפילו.
זה גם שאלה שצריך לשאול.
אם כבר, זה מה שאמור להפריע. לא? כן, שם כן. לפחות קצת גאווה לאומית.
לגמרי.
בשבילנו הם לא קודם כל צרפתים, בשבילנו הם קודם כל... שחורים.
כן.
ואנחנו קודם, אחר כך אנחנו...
כן, 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 בטח, בטח. אז הקנייתים מתרעמים, ובצדק, נכון. 20 סנטורים שנסעו על חשבונם, על חשבון משלם המיסים לרוסיה. אז כן, כן, בצדק, בצדק לגמרי. נעבור לאפריקה בזווית אחרת. הכלכלה האתיופית צומחת מהר יותר מכלכלת סין. אז מדוע אנחנו חושבים על רעב כשמדובר באתיופיה? מי אמר את הציטוט הזה?
אבא שלי.
ביל גייטס.
אבא שלי, חבר של אבא שלי.
ביל גייטס אמר את הציטוט הזה, אבל כדי להבין את הכלכלה האפריקאית, נמצא איתנו על הקו אמיר סבאת, אמיר מחקר בכיר במוסד שמואל נאמן בטכניון, ויועץ להלטקר ישראל, והוא זה שכתב את המאמר הכלכלה האפריקאית מחכה למשקיעים שפורסם בעיתון גלובס. שלום אמיר סבאת.
שלום אבישי, שלום ביבי בייבי.
אהלן.
אהלן.
אז אמיר, באמת, אנחנו, אמירה של ביל גייטס, כלכלת אתיופיה צומחת וכל זה, למה באמת אנחנו חושבים על רעב כשמדובר באתיופיה?
לא יודע אם אנחנו, אני לא חושב ש...
אני גם לא.
במונחים של רעב.
במיוחד שיש לנו את האוכל הכי בריא בעולם.
נכון.
אם כבר.
נכון, אבל האמירה הזאת היא לא באה בחלל ריק. אני מניח שמתכוון בעיקר לעולם המערבי הלבן. וזה קשור יותר בתחומי הפסיכולוגיה, הסוציולוגיה וההיסטוריה של היחסים בין המערב לאפריקה, היסטוריה של כמה מאות שנים האחרונות, עבדות, כשהאדם השחור היה בעצם סחורה, סחורה על המדף, ואיך תשנה ב-150 שנה מאז ביטול עבדות, פרספציות, תפיסות של אנשים לבנים לגבי אנשים שחורים. וזה גם מתקשר לרעב, רעב לא, לא במובן הסימבולי הבודד של רעב, אלא במובן הרחב יותר של נכשלות, של מסכנות, של פרימיטיביות ועוד ועוד ועוד. יש על זה מחקרים מעניינים מאוד, התפיסות של מדינות וגם ארגונים עסקיים וארגונים בכלל את אפריקה. חלק מהאתגר הגדול באמת לשנות את התפיסה.
כשמדברים על השקעות באפריקה, באתיופיה, אפריקה, על מה מדברים? במה משקיעים שם?
שוב, אפריקה זה 54 מדינות, כל מדינה יש לה את הצרכים שלה ואת הרצונות שלה למשוך משקיעים, אבל בגדול זה בעיקר תשתיות, חקלאות, אנרגיה, מים ובריאות, וגם מוצרי קמעונאות, זה בעיקר...
אני חושבתי שהם מדברים על רב, מה שיפתחו שם זה הרבה מסעדות.
כן, אפרופו המזון הכי בריא בעולם באתיופיה, אני מניח שאם העולם המערבי יעמת... חלק מהמאכלים והמזון שגדל באפריקה בשפע, בניגוד לתדמית של רעב, את תופעות האוביז והתחלואה בגלל מזון לא בריא.
כן, אולי בפוטושופ יעשו תמונות של אפריקאים, בכל אפריקה ככה מלאים כאלה, ויפסיקו לחשוב על רעב.
אולי?
במאמר שלך אתה מציין ש6 מתוך 10 המדינות הצומחות בעולם הם מאפריקה, ו16 מתוך 25 הכלכלות הצומחות בעולם הם אפריקאיות. איך באמת מגדירים מה זה צמיחה?
בגדול ההגדרה הגנרית, אגב שלא כולם מסכימים עליה, זה שצמיחה מתבטאת בגידול היכולת או האפשרות של משק לצריכה וייצור של מוצרים, שזה גורם לגידול בתוצר הכלכלי, מה שקרוי GDP או תוצר מקומי גולמי. מחוללת צמיחה עם מגוונים, מהשקעה בתשתיות, תשתיות פיזיות, כבישים, קשרים, חשמל, מים, דרך תיעוס, בעיקר תעשייה כבדה, מפעלים, זה מגדיל דרסטית את התפוקה של אותה מדינה, בעידוד השקעות, זאת אומרת להפוך את מדינת היעד או את המדינה כאטרקטיבית להשקעות זרות, מה שנקרא FDI, Foreign Direct Investment, והמנגנון שמאפשר את העידוד ההשקעות האלה זה באמצעות תמריץ מיסוי ודומיהם, מה שמגדיל את ההון של המדינה, כסף זר נכנס למדינה, מטח, דולרים, ומעשיר אותה. פקטור נוסף זה שיעור השתתפות בכוח עבודה. אפריקה התברכה באוכלוסייה צעירה, וככל שיש יותר מועסקים, זה תורם להכנסה גדולה יותר למשק. ומי... יש גם תלילי, שיש לך הרבה כוח עבודה זמין, זה עלול ליצור אבטלה והסתכלות נמוכה. ודבר נוסף ומאוד חשוב, זה התפתחות טכנולוגית, כן? ופיתוח ואימוץ טכנולוגיות. זה לא דווקא הייטק כמו שאנחנו מכירים בישראל, התפתחות טכנולוגית מתבטאת בזה שבמקום לשאוב מבאר, מולכים בצינורות ושמים ברז. זה גם התפתחות טכנולוגית.
אוקיי, מי הן המדינות הצומחות באפריקה?
שוב, בפרספקטיבה של עשור ויותר, מובילה אתיופיה, שיעורי צמיחה דו ספרתיים, 10% ומעלה, אחר כך גאנה, סביבה 6-7%, רואנדה, סביבה 7%, טנזניה, סנגל, חוף השנהב, קניה, גינאה.
זה משפיע על האזרחים? הם מרגישים את זה גם?
שאלה חשובה. אתה בעצם שואל האם הצמיחה משלחלת לאזרח, לאזרחים, לאזרח הפשוט. אז מאוד תלוי ואיפה. אם מסתכל על זה לא דווקא באפריקה, אלא גלובלית, יש מדינות מפותחות עם צמיחה יחסית נמוכה, כי הן מפותחות. צמיחה מנסתם יותר קטנה, כמו מדינות סקנדינביה. אבל הן מוטות שירות לאזרח, מה מוטות שהכלכלה מחלחלת לאזרח. האזרח מרגיש את הבנפיט הכלכלי מאותה מדינה. ויש טענות לגבי ישראל, שאומנם ישראל היא פנומנלית בצמיחה, המשבר הסאב-פריים לא בקושי השפיע עליה וכו' וכו', אבל יש הטוענים בישראל שהסגזוג הכלכלי לא מגיע לאזרח הממוצע. באפריקה זה שוב גם כן מגוון, אני חושב שבאופן כללי אסור לקחת את אפריקה כזה גוש שחור אחיד ומונוליטי.
זה מדהים שכל פעם מי שמתעסק באפריקה אומר את זה.
כן, כי זה חשוב, זה, שוב, אנחנו חוזרים לשאלה הקודמת, מה הדימוי של אפריקה בעיני העולם. צערי הדימוי הכללי הוא של גוש שחור, או שדולן, כמו שדולן טראמפ אמר,
שיטולס.
שיטול, באמירה המקוממת, כשזה בא מסוקולד מנהיג בינלאומי. אבל גם, הצמיחה, אם היא מחלחלת או לא, זה מאוד תלוי באיזה מדינה אתה מדבר באפריקה. באתיופיה זה מורגש מאוד, מדינות נוספות באפריקה, גאנה למשל, זה מאוד מורגש. זה משפיע ברמה מיידית על האזרח. אתה בונה תשתיות של מסילת ברזל, קח את אדיס למשל, פה בישראל מדברים על מסילה בגוש דן כבר איזה 40-50 שנה, ועד כבר נפתחה מסילה, וזה משפיע על החיים היומיומיים של האזרח. אז זה מאוד תלוי באיזה מדידה.
עכשיו, דיברת במאמר גם על דילוג טכנולוגי, גם דיברת על זה מקודם. אני יכול להגיד שכשביקרתי באפריקה, אז אתה הולך לכפרים, ואין להם מושג מה זה טלפון חוגה. אני חושב שם מושג, זה טלפונים ניידים, זה מה שהגיע אליהם. אז כשאתה מדבר על דילוג טכנולוגי, באיזה דברים זה מתבטא?
יפה שעברת, שמעת טלפון חוגה, כי לדעתי רוב המאזינים אין להם מושג מה זה טלפון חוגה. קמת על טלפון קווי. אבל זה בדיוק דוגמה לליפפוג, לאותה קפיצת צפרדע. מאיפה זה בא? צפרדע קופצת הרבה מעבר ליכולות הפיזיות שלה, או לכאורה היכולות הפיזיות. היא עושה קפיצות מטורפות. מדלגת, אז איבצו את המושג הזה כדי לבטא דילוג על שלב טכנולוגי או שלב מסוים בהתפתחות טכנולוגית. דוגמה יפה שהבאת, באפריקה דילגו ישר מהטלפון הקווי שמצריך תשתיות פיזיות, עמודים לטלפונים חשמליים, כל מיני רשתות למיניהם צריך שנים של
השקעה בדבר הזה. זה היה קצת אכזרי אם כל העולם בטלפונים ניידים, ולהם מביאים טלפון חוגה עכשיו. כל העודף שנשאר בעולם שלא משתמשים, טלפון קווי וזה.
נכון, והם הלכו ישר לסלולר. דוגמה נוספת זה דילוג על בנקים, בנק בניין, כמוסד פיזי. כלומר, ללכת לבנק, למשוך כסף, לעשות הפקדות, לעשות זה, לעשות שם, או להשתמש בכרטיסי אשראי שהוא גם מוצר פיזי, יש לך חתיכת פלסטיק שאתה באמצעותה נוגעת, אז באפריקה התופעה של תשלום דרך הסלולר נפוץ מאוד. זה מייתר את כל השלב הפיזי שתיארתי לפני חצי דקה, הם אפשר הלכו לרכישות מה שנקרא ארנק נייד.
אז הם בעצם התקדמו שלב אחד, ואצלהם זה חלק מהתרבות היומיומית.
נכון, הם דילגו. הם דילגו על שלב, הם הלכו ישר ליישר קו, אפילו מובילים בתחום מסוים. תשלום במדינות הסלולר, נפוץ באפריקה הרבה יותר מאשר מדינות מתפתחות.
עולה, אמיר סבא, תודה רבה רבה, היה מאוד מעניין.
תודה רבה לכם ובהצלחה.
תודה.
ביי ביי.
ונעבור לצפון אפריקאים. טינה ריוון ואום. זוכרת אום?
כן.
כן, מדהימה, נכון? Mm-hmm. שני השילוב הזה של שניהם, The Soul of Sahara, נקרא השיר. יש לאום שיר שנקרא The Soul of Morocco, ששמענו אותו כבר כמה פעמים. אז טינה ריוון ואום, The Soul of Sahara.
روح افريقيا غنينا
היא נולדה בבהיה, בברזיל, וגדלה בריו דה ז'נרו. היא נמצאת איתנו כאן בישראל מאז 1991, מלחמת המפרץ. ברזומה שלה כבר 4 תקליטים, אז נגיד שלום לאלי זט.
שלום לך יקר, אבל אני רוצה לתקן משהו קטן. זה כבר 6 אלבומים.
השישי עכשיו.
וואו, כן. בדרך לפה יש את עוד 2.
עוד 2 תקליטים בדרך כן. לפה.
וואו.
אז שלום לך, ליזט.
שלום, מה שלומך?
אני אומר ליזט כמו מדונה.
אוקיי, זה אליזט, כמו מדונה. זה כמו אליזבט בלי בית, אליזט. נכון.
זה שם ברזילאי.
נכון, שם ברזילאי.
אז עלית לישראל ב-1991.
נכון, במלחמת המפרץ למדתי עברית בחדר האטום עם חיים יבין ועם זה או זה, כולם היו איתי בחדר האטום.
דווקא לישראל ודווקא במלחמת המפרץ, למה?
נכון, כי אתה יודע...
כי האתיופים התחילו להגיע ב-91 וזה עשה חשק לאנשים להגיע.
נכון, נכון, אז הרוסים גם הגיעו, ואז גם אליזת הגיע, הכל טוב, וכדי שהחגיגה תהיה יותר גדולה. אתה יודע.
ואיך נראתה לך ישראל, ככה לבוא מברזיל?
בהתחלה היה קשה, כמו שאני מאמינה שגם לעם האתיופי וגם לכל העמים שהגיעו לפה בתוך עולים חדשים. אבל אחרי כמה זמן שלמדתי את המנטליות, אז בכלל היום אני ישראלית, יותר ישראלית מישראל, הרבה ישראלים בליב מי וגם מאוד ציונית. אני מאוד אוהבת את ארץ ישראל, ועושה תמיד הכל למען השמחה של עם ישראל.
יותר ישראלית או יותר ברזילאית?
50%, 50%. כן.
אלבום בשם געגוע. נכון? ב-2006.
נכון. אני עשיתי כמה, אני יכולה להגיד?
בטח.
אני קודם כל התחלתי באלבום שנקרא לוארי קפה, שזה ירח וקפה. אחרי זה הגיע געגוע, אלבום שאני באמת מאוד אוהבת. ואחרי זה אליזט רמיקסיס, שזה רמיקסים מתוך כל...
שאנחנו נדבר על זה עוד מעט.
בדיוק. ואז אחר כך כל מיני אלבומים, My Colors, Simply אליזט, ועכשיו יש עוד שקט, קודם כל זה שקט, זה אלבום האק, שכולו גיטרה וקול, כמו הגיטריסט שלי רון לאור היום, נמצא כאן. ובדרך עכשיו אלבום של רמיקסים השני שלי. עוד מעט זה יצא.
אז נחזור לאלבום געגוע, ומי שתמך באלבום הוא אהוד מנור, זיכרונו לברכה.
נכון. הוא באמת מאוד אהב את השיר געגוע. כשהתחלתי לשלוח את הסינגלים לרדיו, נכון? אז הוא יום אחד קיבלתי טלפון הביתה, וזה היה אהוד מנור, ולצערי הרב אני לא הייתי בבית, אבל הוא השאיר לי הודעה במשיבון. עד היום יש לי את ההודעה הזאת.
גם אני הייתי שומר.
ופשוט הוא אמר שזה אלבום מהמם, ושהוא רוצה להשמיע את זה הרבה, אבל לצערי הרב הוא הלך לעולמו. אבל הוא היה בן אדם מהמם. לא רק אהוד מנור היה לי, יצא לי להכיר ו... ממש זה כבוד להכיר את האנשים המהממים האלו. הכרתי גם את אלי מואר, שגם היה כותב את כל השירים לרוב. רוב השירים של גידיגוב, וגם הוא מאוד אהב את המוזיקה שלי. ואריק איינשטיין, אני לימדת את הבת של אריק איינשטיין. אתה לא יודע, זה באמת סיפור מאוד מעניין לשומעים. אני, כשהגעתי לארץ, השיר הראשון שאני ידעתי לשיר, זה היה סן פרנסיסקו על המים, שאני מאוד אוהבת, של אריק איינשטיין.
גם אני.
באמת?
כן,
ואז, כשהגעתי לארץ והייתי רקדנית ומדריכה לריקודים לילדים, את מי אני לימדתי? את דינה, הבת של אריק איינשטיין. יום אחד הוא בא למתנס להביא אותה, ואז אני אומרת, אריק, אני מאוד אוהבת את השיר הזה שלך. והתחלתי לשיר, ואז הוא ממש המשיך לשיר יחד איתי, ובין 4 עשינו דואט, ככה בדרך...
לא הקלטת את זה?
לא, לא היו אז את כל הדברים האלו שיש היום. אבל היה מהמם, באמת.
זיכרון, זה נשאר בזיכרון.
זיכרון, ואף אחד לא יכול לקחת את זה ממני.
אז חוץ משירים, אני אקרא לזה ג'אזי, בלוזי, כן. ברזילאי, יש לך גם מוזיקה אלקטרונית.
נכון, מאוד אוהבת. ואני אני, אני בן אדם מאוד סקרן, אני כל הזמן אני חוקרת, אתה יודע, חוקרת הכל. אני גם רוצה אחר כך ללמוד קצת מהמוזיקה האתיופית, אני אוהבת את הקטע של הכתפיים שעושים ככה, נכון? משהו כזה? כזה משהו יפה, אני אוהבת
את זה. אבל. הכתפיים זזים באותו באחידות.
ככה?
כן, ככה, באחידות.
באחידות?
שלמה מלמד ריקוד.
וואלה, אז באחר כך תלמד אותי, ואני אלמד אותך עם האגן, את הסמבה. בסדר? יאללה.
אז תקליט געגוע הוא גם תקליט ש... זאת אומרת, הוא גם אלקטרוני, לא רק זה, נכון?
לא, תקליט געגוע זה התקליט השני שיצא לי, והוא אקוסטי, ויש איזה נגיעות, אבל לא באמת, לא הייתי מגדירה אותו בתוך תקליט של מוזיקה אלקטרונית. אלקטרוני זה אליזט רמיקסיס, אלקטרוני זה פשוט אליזט, שזה יצא ב-2012, וזהו, אז אני כל הזמן, אני נע בין המוזיקה האקוסטית למוזיקה האלקטרונית. אני מאוד אוהבת את זה, מאוד. המוזיקה האלקטרונית גם, זה בנשמה, אני מאוד אוהבת. יש לי שיר עם אופיר ניסים ואפיפוני.
אז אחרי שדיברנו עם אליזט, בואו נשמע אותה שרה.
יאללה.
מה תשאירי לנו?
אתה רוצה שאני אתחיל עם משהו מתוך האלבום האקוסטי הזה שכבר דיברת, געגוע? נעשה שיר שנקרא... הוא סוניו, החלום. למה החלום? כי אני כל הזמן, אני כמו אסטרונאוטית, אתה תראה אותי ברחוב, אני חולמת, אני הולכת בזה שאני חולמת. וגם השירים שלי, אני מקבלת הרבה שירים בחלום. אז אני חולמת על שיר, ובבוקר אני...
מגשימה אותו.
בדיוק.
אז בוא נשמע את אליזט בשיר חלום.
הוא סוניו, הוא סוניו.
את תגידי את זה בברזילאית, אני בעברית. חלום.
אוקיי. Sonhei a noite, em você pensei. Quando o dia amanheceu, eu tão só fiquei rolando na cama pra me despertar. A saudade bateu fundo, não quero acordar. Esse sonho de amor só me trouxe dor. 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 Mas se amor quer nulo amado, amor perdona-se. Quero outro sonho, quero ter você pra mim. Tô rolando na cama pra me despertar. A saudade bateu fundo, não quero acordar. Esse sonho de amor só me trouxe dor. 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 Papara uirara uirara ya. Papara uirara uirara ya. Papara uirara uirara ya. Papara uirara Com você sonhei a noite, em você pensei. Quando o dia amanheceu, eu tão só fiquei rolando na cama pra me despertar. A saudade bateu fundo, não quero acordar. Esse sonho de amor só me trouxe dor. 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 Esse sonho de amor só me trouxe dor.
Esse sonho de amor só me trouxe dor. Esse sonho de amor só me trouxe dor.
Yes!
תודה רבה.
שלום.
הופעות.
ושמתם לב שהשיר שלי, השירים, בדרך כלל השירים שלי, אם אתה תעשה, בכל השירים בדרך כלל המקצב זה יהיה.
עכשיו גילית קפוארה, לכל המטסות שלך.
כמו קפוארה. כמו, באמת, אני שמתי לב באופן עקרוני כזה, בלי שאני חושבת על זה, זה יוצא ככה. זה כל משהו שאני עושה, פחות או יותר, אם אתה תעשה את הכפיים של קפוארה, זה יהיה שם. זה אומר שהקצב מאוד מאוד בפנים, כמו, אתה יודע, איך אומרים?
שורשים.
כמו שורשים, יפה מאוד.
אבישי טוב
בעברית. בדיוק, אבישי.
אז מתי? יש הופעות בקרוב?
יש לי הופעות, יש לי כמה הופעות בקרוב. יש לי ב-18 לאוגוסט, אני בביץ' בר. הופעה מהממת, אני מאוד אוהבת את המקום שם, הווייבים, זה בדיוק מה שאנשים בארץ אוהבים, זול הים, כיף, מוזיקה ברזילאית, וב-21 לאוגוסט אני בלובי של היכל התרבות פתח תקווה, ב-30 באוגוסט אני בהיכל התרבות אשדוד.
טוב, אז את באה קודם לאבישי ואחר כך אליי.
בכיף.
אנחנו נהיה שם. תודה רבה לאליזט.
היה מהמם.
היה לגמרי מהמם. לגמרי לגמרי. אז תודה רבה.
תודה, תודה לך.
ואנחנו נעבור לשלומו, הקשר האפריקאי.
טוב, אז הקשר האפריקאי קרוב אליך בכמה צורות, אבישי.
יאללה.
קודם כל, הוא מפה, מהבית. מישראל, ואתה תמיד אומר שאפריקה זה כאן.
תמיד.
אז הבאתי לך מישהו קלה, ויותר מזה, הבאתי מישהו שהם זוהה עם האתיופים. אתה אתיופי, נכון?
הם אומרים ככה, כן.
כן, אז עידן רייכל.
בוא נראה, בוא נשמע.
טוב, אז עידן רייכל, בואו קצת בקטנה על עידן, הוא פרץ לתודעה של כולנו בשנת 2002 עם הפרויקט של עידן רייכל, שהוא שילב את המוזיקה האמהרית. והוא הסתובב הרבה, כאילו הוא נחשף אליה כשהוא עבד עם נערים אתיופים, ואז הוא עבד עם אפריקאים ממוצא ישראלי, אתיופים. ואחרי שהוא היה כל כך הרבה זמן עם אפריקאים ממוצא ישראלי, הוא הרגיש מוכן להיות עם אפריקאים ממוצא אפריקאי.
בדרך כלל אפריקאים ממוצא אפריקאי.
כן, אבל ממש מאפריקה.
מאפריקה, אוקיי.
ומי זה היה?
מי?
לא אחר מאשר ויו פארקטורי.
ויו פארקטורי.
מכיר?
את אבא שלו שמענו...
הבן בשיר, של האגדה.
כן, הבן של האגדה, אלי פארקטורי.
יפה, אז הם הוציאו שני אלבומים ביחד. הם נקראו דרייכל טורי קולקטיב. הוציאו שתי אלבומים, דה פריז סשן ודה תל אביב סשן. שמעת?
לא שמעתי את התקליטים.
אז זה מה שהם עשו. עידן רייכל היה אמון על נגינת הפסנתר, טורי על הגיטרה, המוזיקה הייתה מוזיקה אפריקאית מסורתית. רוק אנד רול, רגעי, פופ, סלסה, טורי. הוא שהוא הבן באמת של האגדה, בזכות עצמו הצליח לצאת מהצל של אבא שלו, שהוא שילב מוזיקה שורשית שעליה הוא גדל עם ג'יימים ומוזיקה דאב מג'מייקה. דרך אגב, האלבום הראשון שלהם הגיע למקום הראשון באייטונס האמריקאי במוזיקת עולם. אז אתה מוכן לשיר שנשמע?
יאללה, בוא נשמע.
נקרא השיר אלה קטאו, משהו כזה, אני מקווה שאני אומר את זה נכון, אלה קטאו, כי הם שרים בצורה אפריקאית נראה לי. אז בוא נשמע אותו.
אז אבל לפני שאנחנו נשמע את השיר, בוא ניפרד מהמאזינים שלנו. אז אני רוצה להודות לאורחים שלנו. אמיר סבאת, דוקטור דניס שביט, ליזט. תודה לאורח שלנו ניר גורלי על הסאונד היום היה אלון מקלר. תודה לך שלמה בייבי בייבי.
תודה לך אבישי.
ותודה לכם המאזינים שהייתם איתנו. אתם מוזמנים להאזין לכל התוכניות שלנו באתר כאן ובאפליקציית כאן אודי. חפשו אפריקן, כאן תרבות, 104.9 FM, 105.1 FM, כל חמישי בין 7-8. עד אז, היו שלום. עכשיו אנחנו נשמע
על קטאו, דה טורי רייכל קולקטיב, מתוך האלבום תל אביב סשן. Yamakai
يا ما حنجه رجيني عيني ورغنا يركوجي فدا يركويتو عيني ورغنا يركوجي فدا يركويتو ديفايا باكاي غيانيا نيا ديفايا باكاي غنام يرشرا Kajoga, ina puedo kafurgeto. Kajoga, ara puedo kafurgeto. Yama kai fo hei kai noyo. Yama tin chere kamba. Yama fu yengo yama hanga chere chiri.
La 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 la